עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום לכם, מאחורי הצלילים בגלי צהל, צוללים כמו בכל יום שישי בשבע בערב אל תוך עולם מוזיקלי אחר ושונה. והפעם במרכז התוכנית דרואידים ומחשפות, מופע מוזיקלי תיאטרלי שמביא לבמה מוזיקה קלטית. משתתפים בו תמר מלזר קרימולובסקי בחלילים, יונתן סוויסה בשירה ונבל, והמספרת כנרת קיש. את התוכנית אנחנו מקליטים בסלון מול גבעת נפוליאון ברמת גן. שלום תמר, יונתן וכנרת, ותודה שאתם איתנו.
שלום.
שלום.
על מה ולמה מוזיקה קלטית, ומי הם הדרואידים, ומה יחסם למחשפות, אני מקווה שעל השאלות האלה נקבל תשובות, ועל עוד שאלות אחרות במהלך השעה הקרובה, אבל כרגיל אצלנו מתחילים במוזיקה, אז תמר, מה אנחנו עומדים לשמוע?
אתם הולכים באמת לצלול לתוך מופע על מחשפות, על דרואידים. דרואידים זה אגב מחשפות ממין זכר. ואתם הולכים לשמוע, אתם עומדים לשמוע הרבה סוגים של מוזיקה, בעיקר מוזיקה קלטית. הרבה מהקטעים הם של אוקרלן, מלחין מהמאה ה-18, מלחין עיוור, אבל אתם לא תאמינו שזה נכתב במאה ה-18, זה נשמע לדעתי כאילו שזה נכתב עכשיו. סיפור, יש כאן סיפור שכנרת הולכת לספר, ושירים ששזורים בתוך הסיפור, חלקם מנגינות וחלקם יונתן ישיר.
מאחורי הצלילים, דרואידים ומחשפות, אנחנו מתחילים.
הייתם פעם בתוך ערפל, ערפל אמיתי, כזה שמטשטש את קצה היד שלך, כזה שמערבב את השמיים ואת הארץ, כזה שאתה נושם והוא נכנס לך לתוך המחשבות. הייתם? ובכן, זה כלום לעומת הערפל בסקוטלנד. והערפל המפורסם ביותר בסקוטלנד היה זה של אחוזת מקפילן. על קצה צוק אדיר שנשבר לתוך הים מול רוחות בלתי פוסקות התגוררו אציל עשיר, סר דנקן מקפילן, ואשתו הצעירה קיילין. ולפחות כך מספרת האגדה. למעשה אף אחד לא באמת ראה מעולם, לא את האציל, לא את אשתו, לא את האחוזה ולא את הצוק. רק ערפל מימין, משמאל, מלמעלה ומלמטה. בכל אופן, שמחה גדולה, הזוג מקפילן זה אתה ניסה. האומנם שמחה גדולה? נדמה לי שלא היה לנו סיפור אם אכן הייתה זו שמחה גדולה. מסתבר שקיילין הצעירה הייתה עצובה מאוד. עצובה על חלישון במיטת האפיריון הענקית. עצובים היו חלומותיה.
Thank you.
או קרולנס דרים מתוך המופע דרואידים ומחשפות עם תמר מלזר קרימולובסקי ויונתן סוויסה שאיתנו. בואו נכיר אתכם קצת. יונתן, איך בכלל הגעת למוזיקה קלטית, והאם זה היה ביחד עם תמר או לחוד?
למוזיקה קלטית הגעתי אחרי הרבה שנים שעסקתי במוזיקה. אני במקור פסנתרן וצ'מבליסט, וגם למדתי שירה וזמרה באקדמיה למוזיקה בתל אביב. האמת שנבל קלטי, הכלי נבל קלטי, זה הכלי שהביא אותי להיחשף למוזיקה הנפלאה הזאת, של מוזיקה אירית, סקוטית, מוזיקה מבריטניה, מערב צרפת. ובעצם התחלתי עם הנבל רק לפני פחות או יותר 4 שנים.
איפה פגשת אותו לראשונה?
אז לראשונה, אני חושב, פגשתי אותו כשהייתי תלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב. הכרתי מורה לנבל ששמה איריס אייל, ואחרי פחות או יותר, אני חושב, 10 שנים, אז החלטתי שאני רוצה ללמוד את הכלי הזה בעקבות כל מיני חשיפות שהיו לי ביוטיוב וכל מיני דברים ששמעתי, והוקסמתי מהכלי ומהמוזיקה, וככה לאט לאט נפתחתי לסגנון הזה.
והחיבור עם תמר?
כן, תראה, אני הכרתי את יונתן דווקא מגיל מאוד צעיר. הוא למד צ'מבלו כשהיה בתיכון, והוא היה זקוק לכלי, אז הוא היה בא ומתאמן בבית שלי ושל יובל, זה עוד לא היה סלון מול גבעת נפוליון, זה היה דירה אחרת, ומאוד מאוד התלהבתי ממנו, זאת יכולתי לשמוע שהוא נגן מצוין, ושמרתי איתו על קשר, אפילו ניגענו ביחד, כן. מתישהו אתה היית בצ'מבלו, אני הייתי בחליל, ואחרי כמה שנים עברנו, זה סיפור רוחך עברנו, אבל הגענו פה לדירה הזאת, לסלון מול גבעת נפוליון, ומתישהו עשיתי ארוחת אומנים, בדירה כשרק עברנו, הרגשתי שמוזיקאים תמיד עובדים מאוד מאוד קשה, ולא מבלים כל כך ביחד. אין כזאת תרבות של מוזיקאים שיושבים באיזה פאב או משהו, אין דברים כאלה, זה לא שחקנים. אני מדמיין ששחקנים עושים את זה, המוזיקאים לא. אז רציתי להזמין חברים מוזיקאים ופשוט ליהנות מארוחה. אז הזמנתי את יונתן, פתחתי ככה קבוצה, ארוחת אומנים, והזמנתי את החברים שלי, היינו איזה 12 אנשים, ולאט לאט הקבוצה הזאת בעצם הפכה לגרעין של הסלון מול גבעת נפוליון. ויונתן בארוחה הזאת מאוד מאוד הפתיע אותי, כי אני אמרתי לכל המוזיקאים, אל תביאו כלי נגינה, אתם לא צריכים לנגן, אתם לא צריכים לעבוד, רק לבלות. והוא פתאום הביא איתו כלי, הוא הביא נבל.
הבאתי את הנבל הראשון שקניתי, היה נבל קטן.
נבל קטן. כן, הוא נכנס בדלת עם הנבל הזה, והוא שם את זה כזה מתחת לכיסא, ואחרי שאכלנו, מתישהו כזה אומר לי, ככה בסגנון של יונתן כזה, זה בסדר אם אני אשיר לכם עכשיו? הוא כזה מוציא את הנבל, והוא היה נשמע מדהים, פשוט מדהים. ואני ממש נדלקתי על זה. אני זוכרת שאני אף לא שמעתי מוזיקה כזאת בכלל. זה היה ב-2016. ואמרתי לעצמי, ככה בראש שלי עשיתי נוט, אני חייבת לעשות משהו איתו ועם מוזיקה קלטית.
ואחרי 3 שנים נפגשנו ברחוב, ואז בעצם התחלנו.
זהו, לאט לאט, הסלון התחיל להתפתח, הכל התחיל להתגלגל, וזה כבר סיפור בפני עצמו. אבל ראיתי את יונתן ברחוב, ואז אמרתי לו, יאללה, נעשה משהו ביחד. והתחלנו, הוא הביא שירים, הוא הביא את 10 הקטעים שיש לנו פה במופע.
המקוריים.
והתחלנו לעשות להם עיבודים, התחלנו להיפגש כזה כל שבוע ולראות מה קורה, וזה היה כמו קסם. באמת, אנחנו גם קוראים למופע הזה הקסם הקלטי, כי המנגינה הזאת היא מאפנטת, היא כל הזמן, יש כאן הרבה מנגינות תיבות שחוזרות על עצמם עוד פעם ועוד פעם, וזה מאפנט וזה סוחף, וזה באמת עשה לי משהו. ואני מאוד אוהבת לחבר במופעים שאני יוצרת איזושהי תמה, זאת אומרת, לא רק להביא לקהל מוזיקה. וראינו שהשמות של היצירות, של המנגינות, הן מאוד מאוד ציוריות, זאת אומרת, יש לנו פה פרפר, יש לנו קפטן אוקיין, יש לנו
King of Fairies,
זה הכל ככה דמויות מתוך איזשהו סיפור. אז אמרנו, יאללה, בוא נמציא סיפור.
אז אנחנו נשמע את המשך הסיפור שייפרס לנו ככה לאורך התוכנית, ובואו נמשיך עם הרפתקאותיה של קיילין, נכון?
כן.
מה אנחנו
כן.
הולכים לשמוע עכשיו?
אנחנו שמענו אותו, Carolyn's Dream, זה החלום שלה. הדמות שלנו לא לגמרי מבינה מה קורה לה. היא קצת מאופנטת, קצת כמו שאני הייתי מאופנטת מהמוזיקה. היא יוצאת מהבית שלה, היא בדיוק התחתנה, והיא מרגישה, היא לא שמחה. כנרת מספרת לקהל, שלמרות שזה החתונה שלה, זה יום החתונה שלה, אבל היא לא שמחה. והיא לא לגמרי מבינה למה. עכשיו אנחנו נשמע את אחד ה... היא פוגשת כל מיני יצורים ביער, זה יער קסום. והקטע הבא הוא כשהיא פוגשת את הפרפר. היא פוגשת פרפר יפהפה, והמוזיקה ממש מתארת את המעוף של הפרפר, את הכנפיים שלו, את איך שהפרפר נראה, ממש מוזיקה כל כך כל כך ציורית, שאני לא חושבת שקשה לדמיין. תקשיבו לאפקטים שאני עושה בחליל, זה ממש רפרוף הכנפיים של הפרפר.
הסוס השחור הוביל את קיילין אל תוך יער של עצי אלון. הם נכנסו בדהרה ישר אל תוך היער שהפך צפוף יותר ויותר, חשוך יותר ויותר, חשוך כמו תהום. במקום שאין רמז אפילו קלוש לאור השמש, דווקא שם, באמצע השחור המוחלט, רפרף למולה פרפר יפהפה, שאסף למענה בכנפיו הקטנות השבריריות את כל הצבעים שבין אור לחושך. קיילין קיפצה מגב הסוס וצעדה בעקבותיו. הים הסקוטי אינו ידידותי יותר מערפל הסקוטי, והוא מקבל אותם אל בין גליו בסערה עזה שמטלטלת את הספינה כקליפת אגוז שברירית, ענה וענה, לכאן ולשם. גורלה של הספינה וכל יורדי הים אשר עליה נתון עתה לרצונם הגחמני של הגלים הזועמים. דומה כי הים מנסה לפתור חשבון ישן שחווה לו קיילין. אולי הייתה בגלגול קודם פירט אכזר ומרושע, או גרוע מכך, סלע ענק המנטץ גלים ללא רחם. בכל אופן, נראה כי הים מאוד זועם.
שמענו שני קטעים מתוך דרואידים ומכשפות, The Butterfly ו-Morrison's Jig. יונתן, ספר לנו על Morrison's Jig. ג'יג זה ריקוד.
נכון, ג'יג זה ריקוד. יש בו, יש המון ג'יגים במוזיקה עירית וקלטית בכלל. אז זה אחד הקטעים היותר מוכרים במוזיקה העירית. לדעתי, הרבה אנשים יכירו אותו. אנחנו השתמשנו בו בתור הקטע שיש בו סופה בסיפור. בעצם הגיבורה שלנו עולה על איזושהי ספינה, ובמהלך המסע שלה יש שערה מאוד גדולה. אז אנחנו השתמשנו בקטע הזה כדי לתאר את השערה הזאת.
וזה כמובן הכל דימויים, זאת אומרת, השערה זה, יכול להיות שהיא לא באמת עולה על ספינה, זה שערה בתוך הנפש שלה, אנחנו יכולים לקחת את זה לכל מיני מקומות, אבל המוזיקה בהחלט מאוד מאוד סוערת, מאוד מתארת גלים, שומעים את זה בקרשנדויים, דמינואנדויים, מאוד מאוד בבירור.
ספר לנו קצת על, יונתן, התחלת להגיד משהו על התרבות הקלטית, מנית את אירלנד, סקוטלנד, וגם את בריטן במערב צרפת, אבל מאיפה הדבר הזה צומח, ממתי, מה אתה יודע לספר על המוזיקה שאתה מנגן ושר?
בגדול, המונח קלטי הוא מאוד מאוד טריקי, כי להגיד מוזיקה קלטית, מבחינה היסטורית, אולי זה לא הדבר הכי נכון, כי הקלטים, אנחנו לא יודעים הרבה עליהם. אנחנו לא באמת יודעים הרבה על איזה כלים הם ניגנו, איך הם שרו. אבל כן, בימי הביניים, יש לנו תיעודים של כלים, של נבלים, מאירלנד, מסקוטלנד, מאותם מקומות שבעצם משייכים אותם לתרבות הקלטית. ודרך זה בעצם אנחנו מקבלים את הירושה הזאת של של המוזיקה העממית, האירית והסקוטית, וגם הברטונית. זה בעצם מוזיקה שעוברת יותר מפה לאוזן מאשר שכתובה. בגלל זה היא עוברת המון המון שינויים בין דור לדור. ולמזלנו, יש גם מוזיקה שנכתבה על הנייר, אז היא שמורה היטב, ואנחנו יכולים באמת ככה ללכת לפי המקור.
והמוזיקאים הקלאסיים הבריטים לא אימצו אותה ולקחו אותה כחומר גלם למוזיקה שלהם?
תראה, אני מניח שהייתה איזושהי השפעה בין התרבויות, אבל שווה להגיד, אם כבר הזכרת את הבריטים, שבמהלך תקופת הרנסנס, אני חושב בשלהי המאה ה-16, היה סכסוך מאוד גדול בין הבריטים לאירים, ומה שקרה זה ש...
הבריטים כבשו את האזור.
כן,
ורצו,
בדיוק.
רצו להשתלט ורצו בעצם לחסל כל סממן של אירלנד.
הנבלעים, הייתה להם השפעה מאוד גדולה על התרבות, והם נחשבו כאנשים מאוד חזקים בעיני הבריטים, ולכן במהלך התקופה הזו, הוציאו להורג לא מעט נבלעים,
ושרפו
את ה...
הם נרדפו,
שרפו להם את הנבלים. הנבלים שנשארו, מבחינה היסטורית, הם די מעטים מאותה תקופה, אבל יש במוזיאונים פה ושם, באירלנד, בסקוטלנד.
כן, הם תלו את הנבלנים על עצים, אנחנו קראנו תיעוד כזה, ושרפו את הכלים, פשוט רצו להרוס כל סממן, וזו הייתה גם כמה מאות שנים האלה, היו תקופות של מגפות, ואני קראתי שאנשים שחלו והפכו לעיוורים, הם בעצם הלכו ללמוד נבל, כי הם היו צריכים מקצוע, ובתור מישהו עיוור אפשר היה לנגן בנבל, אז אני לא יודעת, או קרלן הוא סיפור בפני עצמו,
שזה,
הוא
נכון.
גם כן לא נולד עיוור.
הוא לא הוא נולד חלה. עיוור, הוא חלה באבעבועות שחורות בגיל 17 או 18.
הוא גם לא היה נבלן כשהוא היה צעיר.
נכון, הוא בעצם התחיל ללמוד נבל בערך בגיל 18, תחת חסותה של אשתו של המעסיק של אביו. אז בעצם, כן... היא לקחה אותו תחת חסותה וממש למד נבל תוך 3 שנים, ואז שחררה אותו, בוא נגיד לחופשי, עם מנהל אוסוס, מדריך, והוא פשוט טייל באירלנד.
אז קצת כמוך, למד בגיל יותר מבוגר.
יחסית מבוגר, נכון, נכון, קצת יותר מבוגר ממנו, אבל עדיין.
אז בואו נמשיך, נחזור לדרוידים ומחשפות ונשמע מה.
עכשיו אנחנו נשמע את O'Carolan's Welcome. הדמות שלנו קיילין עולה על הספינה, יש שערה, והיא יורדת באיזשהו חוף, אנחנו לא יודעים מה החוף, אבל מאוד מאוד במפתיע מחכה לה שם קבלת פנים, כאילו שציפו לה. על החוף מחכה בעצם השוליה של המחשף, והוא אומר לה, ברוכה הבאה, על מתי הצעירה, ומוביל אותה לנשף. נשף שגם כן מיוחד בשבילה. בנשף הזה, היא הולכת לפגוש את הדמות שהיא חלמה עליו, בחלום שלה היא רואה אותו שם, את המחשף המוזיקלי.
סיפורנו יכול היה להסתיים כאן, בין גלי הים. אך לבסוף צולחת הספינה את הגהנום עלי ים ונוחתת על היבשה. אך בקושי כושלת קיילין על כבש הסיפון ויורדת סוף סוף ליבשה הבטוחה. מה מופתעת ושמחה היא לגלות שם את שוליית המחשף, אשר מברך אותה בשלווה נטולת ספק. ברוכה הבאה על מתי הצעירה.
Thank you.
שלושת הצוענים, כן, גם הם שם. האחד שר בקול גבוהה, האחר בקול נמוך, והשלישי שר בקול מתוקו. מלבישים אותה בבגדי משי רכים וכלילים כחנפי פרפר, מאתרים את שער הפרחים ושוזרים בגלימתה פנינים. ברוב טקס והדר מלווה שוליית המחשף את קיילין הנרגשת אל הנשף. חג הגורלות האבודים.
County down one morning last July, on a pouring green came a sweet Pauline, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her tuba feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, so I shook myself, for to see I was really there. From Bantry Bay into Derrickay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the fair Colleen that I met in the county down.
Carolan's Welcome ו-The Star of County Down מתוך המופע דרואידים ומכשפות. אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו בטוח מזהים את השיר האחרון, כי אהוד בנאי עשה לו גרסה עברית, הכוכב של מחוז גוש דן.
לגמרי.
זה בכלל איזושהי דוגמה לכך ש בתקופה הזאת נוצרים שירי פופ כאלה שהמנגינות שלהם אחר כך אפשר לשיר אותם גם
נכון,
גם בימינו.
המנגינות האלה מאוד מאוד קליטות, הן מאוד מאוד יפות. מוזיקה אירית היא, אני חושבת, מוזיקה שאנשים לא יודעים בדיוק איפה לשים את זה, כי זה לא מוזיקה לקטגוריה של מוזיקה קלאסית, זה לא בדיוק, זה מוזיקה עממית, אבל זה מוזיקה שמאוד כיף לשמוע אותה, ומאוד קל לשמוע אותה, לא צריך להיות מישהו שמבין הרבה במוזיקה, ומיד מתחילים לרקוד ולזוז, והקצב כל כך חזק בזה.
אבל בניגוד אולי למוזיקה הקליטה, שאת מדברת עליה, תמר, הצוענים, היערות, המחשפים, המחשפות, זה נורא רחוק מהתרבות שלנו. איך, ואתם הופעתם כבר עם החומרים האלה, קהל נמשך לדברים האלה? אני יודע שאתם נמשכים לזה מאוד, זה בטוח. העיניים שלכם נוצצות כל פעם שאתם מדברים על המופע ועל הסיפורים, אבל איך הקהל מקבל את זה?
מאוד מאוד בשמחה מטורפת. אנשים קודם כל לא מאמינים. הם באים לסלון, הם רואים אותנו בתלבושות של מחשף, יונתן לבוש כמו מחשף. לי יש מין סמלה כזאת עם כובע שאני שמה עליי כשאני עולה על ה... כאילו על הבמה, וזה מסתיר ככה את הפנים שלי, ואנחנו שנינו מורידים את, את הכובע לפני שאנחנו מתחילים לנגן. ואנשים פשוט בשוק, כי הם לא יודעים בדיוק, הם לא מכירים נבל קלטי, הם גם יושבים מאוד קרוב אלינו, בתוך הסלון, יש אינטימיות מאוד מאוד נהדרת. לא מרגישים שזה נכתב לפני 300-400 שנה.
חלק מהשירים באמת נכתבו יחסית קרוב לתקופה שלנו, כי זה שירי עם, וכן, הם גם באמת עוברים כל מיני גלגולים, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה המקור שלהם תמיד, אז יכול להיות שחלקם מימי הביניים, אבל באמת בגלל שהם היו עממיים, אז הם עוברים גלגולים נוספים.
כן, הם נועדו לרחוב, לריקוד של הכפריים ברחוב. הקהל מקבל את זה לגמרי לגמרי בשמחה גדולה, והסיפור כל כך מרתק, ואיך שכנרת מספרת אותו, הוא מאוד מאוד מושך.
מה שאני הייתי רוצה זה שכשנכנסים למופע זה שאנשים באמת יצללו לתוך עולם שהם לא רגילים אליו, זאת אומרת, לא העולם של היום יום, אולי לתוך עצמם, אולי מחוץ לעצמם, זה באמת אינדיבידואלי, אבל זה משהו שבאמת קוסם לי בכל המוזיקה הזאת, כי היא עושה את זה די בקלות.
כן, היא באמת מנתקת מהמציאות, ואני מרגישה כאילו שהיא מנקה ככה מבפנים, פשוט מנקה את כל הנפש, ואנשים יוצאים מאוד מאוד רגועים, וכותבים אליי, התנתקתי מהמציאות. באמת תגובות כאלה.
אז בואו נתנתק מהמציאות, ונחזור בפעם האחרונה לערפל של סקוטלנד. תמר, לאן אנחנו צוללים?
אנחנו נשמע עכשיו את The Musical Priest. אנחנו מנגנים את זה במופע בשתי גרסאות, אבל עכשיו אתם תשמעו את הגרסה היותר קופצנית, שזה בנשף עצמו, וזה הריקוד של, של קיילין עם המחשף.
הו, איך שהיא רקדה, כמה חגה, איך סובבה המוזיקה את גופה והניפה את סמלתה הכלילה. ובתוך כל הסיבובים והריחופים, מבטים מצטלבים. אש ניצטת בעיניים, והמחשף יודע שהיא יודעת, שהוא יגלה לה את התשובה לכל השאלות שבליבה. כמה אהבנו את קיילין שלנו. הילדה אישה היפה והרכה. רצינו באמת לשמור על תמימותה, אבל הגורל יש כוונות משלו. כוס אחרונה, סר ג'ון סוויס. בתוך ערפל הייתם? ובכן, זה כלום לעומת הערפל בסקוטלנד.
The Musical Priest ו-The Parting Glass, שני קטעים אחרונים לפחות לשעה שלנו, מתוך המופע דרואידים ומחשפות של תמר מלזר קרימולובסקי ויונתן סוויסה עם המספרת כנרת קיש. כאן נסגר בעצם המופע.
נכון, הקטע האחרון במופע נקרא The Parting Glass. אנחנו בכוונה בחרנו את החלילים השונים, יונתן ואני מאוד התלבטנו באיזה חלילים להשתמש, ובפארטינג גלאס אני משתמשת בחלילית טנור, עם צליל מאוד מאוד חם. בשבילי הפארטינג גלאס זה אחד הקטעים הכי יפים, כי הוא בעצם מסכם את כל העלילה. בשבילי זה מתאר את הדמות של קיילין, זה מראה לאן היא הגיעה, אחרי המסע שלה. יש מין השלמה בשבילי, זאת האינטרפרטציה שלי, השלמה עם החיים שלה, היא מבינה יותר טוב את החיים שלה, היא יכולה להשלים עם העובדה שהיא התחתנה, והיא מרגישה יותר טוב, היא מרגישה יותר בטוחה בעצמה. היא יצאה להרפתקה הזאת, וזה עשה לה משהו. היא יצאה לבד להרפתקה, והיא גילתה מי היא. ויונתן שר שם שיר מאוד מאוד מרגש, שר פשוט נפלא.
אנחנו ממש ככה לפני סיום, והכנתם לנו עוד קטע אחד, שהוא לא חלק מהמופע עצמו, אבל אני חושב שהוא איזשהו חיבור בין עולמות העולמות החלומיים קסומים של הקלטים לבין התקופה שלנו.
לגמרי, לגמרי. אני מאוד אוהבת להפתיע. אני אוהבת לעשות דברים תמיד ששוברים את השגרה, ששונים מהציפיות, ובתחילת הדרך אנחנו עבדנו עם שחקן בשם ארז גרוסברג. בסופו של דבר רצינו דמות של אישה, אז הגענו לכינרת, אבל ארז היה לו רעיון מאוד יפה להוסיף את השיר הזה של החיפושיות, את אלנור ריגבי, כי בעצם אחד האינטרפרטציות שיכולה להיות כאן, זה גם שקיילין היא מאוד בודדה, זאת אומרת, היא נכנסת לזוגיות, והיא לא יודעת אם היא רוצה בעצם להיות לבד, ואנחנו חיים עכשיו בתקופה שבה יש, שומעים הרבה על בדידות, דיכאון, הרבה אנשים סובלים מבדידות, לא בטוחים אם הם רוצים בני זוג, לא בטוחים אם הם רוצים פשוט לחיות לבד בבית עם חתול. אני מכירה המון, המון אנשים כאלה. פעם הכרתי רק בחול, כיום אני גם מכירה בארץ הרבה אנשים כאלה.
את דיברת על הבדידות, אני חשבתי על הקורונה.
נכון, אבל המופע נכתב שנתיים לפני הקורונה, אבל זה עוד יותר משמעותי כיום, וגם המון אנשים שמגיעים למופע קונים כרטיס יחיד, וזה תמיד מאוד מפתיע אותי, ואני גם מרגישה שזה נכון להם, ואני אומרת לעצמי, מעניין מה יקרה להם אחרי שהם יראו את המופע, איך הם יקשיבו לאלנור ריגבי, כי לי זה באמת עשה משהו. אני הרגשתי שכשאני שרה את אלנור ריגבי במופע, אחרי שקיילין עוברת את כל המסע הזה, אני כבר לא פוחדת מהבדידות, כי אולי היא הייתה בודדה ביער, ואולי היא לא באמת ראתה מכשף, אולי היא לא באמת ראתה שלושה צוענים, אבל קרה לה משהו, ובשבילי החליטה כן לחיות עם בעלה, אני אישית מאוד מאמינה בזוגיות, והשיר הזה מאוד מאוד מרגש אותי, אני בכלל פעם ראשונה ששרה, אני חלילנית, אני לא זמרת, אבל אנחנו שרים את השיר, אנחנו מסתכלים על הקהל שלנו, מסתכלים לו בעיניים, ו-all the lonely people, where do they belong? אז אתם יודעים מה? They belong with us. הם חלק מאיתנו, הם החברה שלנו, והם סביבנו, וכן, יש כאלה שאוהבים להיות לבד, וכאלה שלפעמים אוהבים קצת ביחד וקצת לבד, והכל בסדר, הם לא כאלה מסכנים. קבלה של הבדידות.
Look at all the lonely people. Look at all the lonely people. Eleanor Rigby picks up the rice from the church where the wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? People, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
השיר אלינור ריגבי של החיפושיות מסיים בעצם את התוכנית שלנו מאחורי הצלילים, אותה הקדשנו למופע המוזיקלי תיאטרלי, דרואידים ומחשפות, ותמר ויונתן, אני אקרא ברשותכם את הקרדיטים שהכנתם, זה פשוט אני חושב שמתאים ל...
בטח, בטח, גם צריך...
מתאים לאווירה...
צריך לדבר על מי כתב את הטקסט, זאת אומרת, אנחנו כתבנו את הטקסט, ביחד עובר המון המון גלגולים. גם הוא נכתב יחד עם העזרה של הילדות שלי, ושל בעלי, וחזרות, אין ספור חזרות עם יונתן, וגם חזרות עם ארז גרוסברג, ובסופו של דבר הגענו לכינרת, שהייתה דמות פשוט מושלמת למחשפה. כינרת ואני למדנו ביחד בתיכון אלון, היינו זור ג' ואני נזכרתי בה כשעבדנו על המופע ופשוט נכנס לי לראש שכינרת תתאים להיות המחשפה ולא יכולתי לחשוב על מישהו יותר מתאים, אני הייתי כולי נרגשת שאני חייבת למצוא את כינרת וצלצלתי אליה ולמזלי הסכימה להשתתף, ובעלה מסתבר כישרון עצום בכתיבה, לקח את הטקסט שלנו, והפך את זה למשהו באמת פואטי, והקפיץ את זה 10 מדרגות למעלה. עמית גל.
אז אני אציג אתכם, בעלת הסלון, יוצרת וסופרת בחליל ובחליליות, בעלת נשמת הדרקון, תמר מלזר קרימולובסקי, תודה תמר, המוזיקאי והיוצר אשר על הנבל הצ'מבלו ובשירה בקול מתוקו, כמו שאמרה כינרת קודם, יונתן סוויסה, כתב ופילס דרך בערפל עמית גל, והמספרת כמובן כינרת קיש. אני רוצה להודות גם לצוות של גלי צהל, אסף סיטון ועומר נחום, על הטכניקה, למפיקה השירה אינבר פומפן, אני ליאור פרידמן. אנחנו, יונתן, במה אנחנו מסיימים? מה הכנת לנו לסיום?
יש לנו קטע שינגן פטריק בר, והוא נגן נבל היסטורי, זאת אומרת, הוא מנגן על נבל עם אתרי מתכת, ואני אשמח שאנשים ישמעו באמת איך הנבל ההיסטורי שמימי הביניים היה נשמע.
אז עם פטריק בל, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו, תמר, יונתן וכינרת, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
די רחוב קטן, די מחוז גוש דן, בקיץ שעבר. נערה יפה, בדרכי חלפה, ושלחה לי חיוך קצר. מכפות רגליים יחפות, הצער חומגו זוהר. חיזיון מתוק, רק צריך לבדוק, אם הייתי ישן או ער. מנהר ירגון, עד הסם בדיון, מגליל עד ראש סטן. לא תמצא תמה, כמו אותה אמה, היא הכוכב של מחוז גושדן. האם אני מביט בכוכב שביט? נשארתי עומד המום. אז שאלתי זר שברחוב עבר, מי זוהי אפיה בחום? הוא חייך אליי ואמר לי, זוהי פרח ארגמן. אבן הספיר, שושנת העיר, היא הכוכב של מחוז גושדן. מנהר ירקון עד לסם בדיון, מגליל עד לראש סטן. לא תמצא תמה כמו תלמה, היא הכוכב של מחוז גושדן. אחפש בין הסמטאות בסדר המדרגות אחרי כוכב חומגו זוהר שיעיר לי בלילות. מקטרתי כבויה, נשמתי שבויה, עד שאיתה חזור לכאן. עד ששוב יאיר מעל העיר הכוכב של מחוז גושדן. מנהר ירקון עד הסם בדיון, מגליל עד לראש סטן. לא תמצא תמה כמו תלמה, היא הכוכב של מחוז גושדן. מנהר ירקון עד הסם בדיון, מגליל עד לראש סטן. לא, לא תמצא תמה כמו תלמה, היא הכוכב של מחוז גושדן.
צהל כבר 70 שנה.
קיבלת הודעה בזמן הנהיגה? נניח שאת בדיוק באימון כושר. באימון כושר אף אחת אינה עונה להודעות, ואיש אינו מצפה ממך שתעני להודעות. כך גם בנהיגה, רק הרבה יותר חשוב, כי שימוש בטלפון הנייד בזמן הנהיגה מעלה את הסיכון לתאונה פי 10. אז גם בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. אם זה דחוף, מתקשרים. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
הרגעים הגדולים מארכיון גלי צהל. מצעד צהל.
צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד, כל הידיים נעות ביד אחת, ההליכה בוטחת, הרובים בגובה אחד, הליכה למופת.
גלי צהל, כבר 70 שנה.
סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הערב ב-10, מוזיקה ופוליטיקה בארצות הברית, לקראת הבחירות לנשיאות עם טלי ליברמן וחן ליברמן. ומחר, ב-7 בבוקר, יורם רוטן עם ישראל גוריון לכבוד יום הולדתו ה-85. סוף השבוע, מתנגן לי בגלי צהל.
מיד אחרי החדשות, אורלי יניב.